אנחנו ביום עיון לט"ו בשבט, ורציתי שנלמד איזשהו מקור מאוד מעניין שלקוח מפרק שירה. פרק שירה זה סוג של מדרש שמתאר את התפילה או השירה של כל חלקי הבריאה. זה בעצם סוג של הרחבה מאוד מאוד גדולה של נשמת כל חי. נשמת כל חי זה פרק מאוד חשוב שנוהגים להגיד אותו בזמני הודעה, ופרק שירה זה פרק מאוד מאוד רחב שמתאר את כל התפילות של כל חלקי הבריאה, איך הם מהללים ומשבחים את הבורא יתברך. טוב, למה זה קשור לט"ו בשבט? זה קשור לט"ו בשבט כי אנחנו ננסה היום ללמוד מהן התפילות של שבעת המינים. על מה מתפללים המינים הללו, וכמובן שהתפילות של שבעת המינים זה סוג של איזה שיקוף או מראה לתפילות שקיימות בתוכנו, שבאות לידי ביטוי במפגש שלנו עם כל אחד מן המינים. לפני כן חשוב מאוד להקדים שבכלל המעבר מחיי המדבר לחיים בארץ ישראל, כמו שהוא מתואר כאן בפסוקים הראשונים, כי אדוני אלוהיך, יש פה הקף פה ברכה, כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ומיד אחר כך ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. והפסוקים שמיד עוקבים זה ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כלומר המעבר, הכניסה לארץ ישראל מהמדבר, זה בעצם מעבר מעולם שאין בו תפילה כמעט. אין בו תפילה. מפני ש הכל מצוי, כל הצרכים מצויים, יורד כל יום מן, יורד כל יום טל מהשמיים או סלב וכו', לארץ שהיא ארץ טובה או רחבה, יש בה מעיינות, יש בה תאומות, יש בה בקעה והר, יש בה שבעת המינים, אבל צריך פה לאכול ולברך. לברך לפני ולברך אחרי. כלומר צריך להתפלל על המזון. נפתח כאן איזשהו צינור מאוד מאוד משמעותי של תפילה, שקשור בעצם בביאה לארץ ישראל. לכן ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, שיש בו ממד של הכנעה, תפילה שאדם צריך להתפלל לפני בורא עולם. בעצם בתוך המעגל הטבעי של גשם שיורד על האדמה, מרווה אותה, מגדל, מצמיח אותה, אנחנו מכניסים כאן גם את העניין של התפילה. אולי אני אגיד איזה הערה אחת חשובה. שמעתי את זה הפעם הראשונה בשם הרב שלום משש, זכר צדיק לברכה, הרבה של ירושלים, עשרות שנים. הוא שואל על שבעת המינים. אנחנו קוראים לשבעת המינים פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. נכון? פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אלה הם שבעת המינים. אז יש, הפוך, יש פירות, כלומר, מי משתבח במי? הארץ משתבחת בפירות. ארץ ישראל, היא אומרת, יש לי שבח גדול, תראו איזה פירות אני מצמיחה. יש גם מצב הפוך. יש גם מצב שהפירות משתבחים בארץ. הפירות משוויצים מאיזה ארץ. לדוגמה, יש תפוזים שכתוב עליהם ג'פה. כל מקום שהם הולכים, אני מיפו. תיזהרו להתעסק איתי, כן? לא. תפוזים מיפו. זה תפוז שמשתבח בארץ. אבל פה כתוב אחרת. פה מדובר על ארץ שמשתבחת בפירות. מה השבח? מה השבח הגדול של הארץ שאני יכול ללמוד מהפירות? יש פה כאלה פירות, אה?
ארץ טובה מאוד.
ארץ טובה מאוד, אבל יש גם פירות טובים בארצות אחרות.
למשל פירות גינוסר, אין בשום מקום בעולם.
אין בשום מקום בעולם פירות גינוסר טוב. יש תמרים בכל מיני מקומות, יש תמרים טובים בעיראק. ויש תפוזים בספרד, בוולנסיה, ויש פירות טרופים בקולומביה, בדרום אמריקה, ויש אורז בסין הכי טוב, פרסי, כל מקום יש לך אתה יכול למצוא.
וכמו ארץ ישראל.
יותר טוב מארץ ישראל. יותר. בדוק. השבח הוא אחר. השבח הוא שארץ ישראל זאת הארץ היחידה שמצמיחה את כל סוגי הפירות. לכן זה שבח לארץ. שזאת ארץ יש בה גם איזה גביר, בארץ כל כך קטנה, גם איזה גביר קור. שנצרח לדודבנים ולאלה שצריכים מכת קור כדי לפרוח, וגם חום של הבננות, וגם ממוזג כזה של הענבים, וגם גשום של כותנה שצריכה הרבה גשם, וגם פחות גשום של החיטה, ארץ אחת קטנה, שמכילה בתוכה מגוון של מזגי אוויר, שמצליח להצניח פירות בכזה מגוון שאין בשום מקום בעולם. זה אין בשום מקום בעולם. בשום מקום בעולם, תלך פה לחנות בקירת משה כאן בסופר, אתמול ראיתי, בדקתי את הנושא, אתה רואה פירות חורף, תפוזים, קלמנטינות, ולידם ענבים. מה עושים פה ענבים? ענבים, בבקעה, עכשיו חם, מגלים ענבים, בערבה. הארץ, בבת אחת יכולה להצמיח לך גם פירות קיץ, גם פירות חורף, יש כאן מגוון עצום של פירות, וזה שבח הארץ. איזה ארץ טובה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שבכזה מקום יחסית מצומצם ומתומצת, צומחים מגוון רחב מאוד של פירות. טוב, אז זה ככה, לכן זה שבח הארץ. ובכן, אנחנו רוצים ללמוד את המקור הזה כאן של פרק שירה, תפילותיהם של ארבעת אבנים, אתם תכף תראו שחסר כאן הזית. ולמה הזית חסר, זאת שאלה מעניינת, אולי נתייחס אליה בסוף. בואו נקרא. שיבולת חיטים, מה היא אומרת? שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. שיבולת שעורים, מה היא אומרת? תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. גפן, מה הוא אומר? כה אמר השם כאשר ימצא תירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כברכה בו, כן נעשה למען עבדי לבלתי ישחית הכל. תאנה מה היא אומרת? נוצר תאנה יאכל פירייה ושומר אדוניו יכובד. רימון מה הוא אומר? כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. תמר מה הוא אומר? צדיק התמר יפרח כארז בלבנון יסגה. זה תפילות כאלה. כל פרי יש לו איזה תפילה מיוחדת, שכמובן התפילות האלה זה מין הדהוד פנימי של תפילות שקיימות בתוכנו, של מצבים. יש לנו מצב חיטה, יש לנו מצב רימון, יש לנו מצב גפן, יש לנו מצב תאנה. יש גם אנשים שאוהבים ככה לקרוא בשמות גם לילדים שלהם. גפן. יש משפחות כאלה שזה רק, כן. גפן, תקחי את רימון ותעלו הביתה. יש כזה... משפחת דבר, כן, ניגון של גפן. אז בואו נראה את התפילות האלו. שיבולת חיטים, מה היא אומרת? שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. זאת תפילה, תפילה על העומק. חיטה, איזה מאכל זה?
דגן.
דגן, חזק ומוסמך. אבל איזה מאכל? מאכל, מאכל בני אדם, מאכל בהמות, מאכל בני אדם. זה מאכל בני אדם. וזה מאכל גם שמבטא סוג של שפע. יש שפע. שפע חומרי. והתפילה כאן, בשיבולת חיטים, הייתי קורא לזה תפילה של חברת השפע. תפילה של אנשים שיש להם. יש להם הכל. מבחינה חומרית הם מסודרים, מה שקורה. ואז יש תפילה, אולי לא רק אז, אלא רק אז יכולה להיוולד תפילה על העומק. כלומר, הרבה פעמים, בשלב מסוים בחיים, אנשים מאוד מאוד עסוקים וטרודים לבסס את עצמם מבחינה כלכלית, הקיום הבסיסי, שיהיה פרנסה, עבודה, רוצים אחרי התואר, מגיע איזשהו גיל מסוים, ככה, אני יודע, 40, 40, זהו, בסדר, מבוסס. אתה הגעת למקום, לתפקיד, בסדר, שכר, הכל ככה, תואר, ראשון, שני. ואז, רק אז, רק שהשפע כבר קיים, פתאום מתחיל לעלות איזשהו צורך אחר, צורך עמוק יותר, צורך פנימי יותר, תפילה לעומק בחיים, לעמקות, לתוכן, לפנימיות. וזו תפילה דווקא של חברת השפע, שכמו שאנחנו יודעים היום, פשוט לא חסרת דבר. אתה מסתכל ברחוב, אתה רואה סוגי הרכבים שנוסעים, ואת הכמויות שלהם, אתה באמת, ברוך השם, עם ישראל חי, כל כך הרבה, זה נראה שאנשים יש, לא חסר ממון, ואנחנו גם יודעים באיזה חיפוש ובאיזה מצוקה אנחנו, תרבותית אנחנו נמצאים. ודווקא המצוקה מתעצמת, כל עוד אתה צריך להיאבק על הפרוסת לחם שלך, הבאה, אז אין לך זמן להתחיל לדבר על החסרונות הרוחניים. אני רעב, אני לא יודע מה אני אוכל מחר בבוקר. אבל כשהחברה נהיית חברת שפע, זה דווקא מבוא לתפילה ממעמקים. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. דווקא ממקום של חיטה, של שפע, נפתח כאן פתח לתפילה מסוג אחר. תפילת העבד היא תפילה שהוא יצא מחר לחירות. תפילת הרעב היא תפילה שהוא מחר הוא יזכה לפרוסת לחם. תפילת העשיר זה שהוא יבין מה קורה איתו. למה הוא צריך את כל העושר הזה? ומה הוא יעשה איתו? ובסדר, השגתי והייתי ו... כן, צריך לא מזמן לפגוש איזה אדם ש... חבר ככה ישה, חבר ילדות, שעשה את זה מה שנקרא, איש עסקים, מצליח ומאוד משגשג. והוא אומר את זה, אומר לי, אני עכשיו בשלב שאני מחפש עומק, מחפש משמעות, מחפש למה כל זה. די, כסף יש, עשינו כבר זה, בית, הכל, מסודר. זה תפילת החיטה. זה מאוד מאוד רלוונטי למצב שאנחנו נמצאים בו היום, תפילת חברת השפע. דווקא השפע החומי שאנחנו מצויים בו, שהוא נראה לנו שמוביל אותנו רחוק מעולם התפילה, כי החומר מכסה, הפוך, דווקא הוא מוביל, יכול להוביל, לתפילה ממעמקים, לתפילה לעומק החיים באמת, מה תוכן וערך החיים האמיתיים. מופיע בספרים שהחיטה מתפללת, יש גם אפילו זמן מתי היא מתפללת, היא מתפללת את זה כששמים אותה באדמה. במעמקים, שמים אותה, ויש כאן איזה דבר שלם, גרעין חיטה, יפה, יבש, ופתאום שמים אותו בתוך האדמה, ומכסים אותו, ומתחיל לעבור עליו כל מיני תהליכים, הוא מתחיל פתאום, חשוך לו, וקר לו, ולבד לו, ואף אחד לא איתו יותר, ופתאום הוא מרטיבים אותו, והוא מתחיל לרכב, ואז התפילה הזאת, כלומר, זו תפילה של איזשהו עומק תחתיות, שגרעין החיטה מגיע אליו, דווקא בגלל שהוא חיטה. פתאום הוא מרגיש בודד, עם כל הכסף שיש לו הוא מרגיש בודד, הוא מרגיש לבד, הוא מרגיש בחושך, הוא מרגיש שכל הכסף הזה לא קנה לו, לא חברים ולא אהבה, הוא מרגיש שמה שהוא עושה בעיקר עם הכסף זה לשלם לפסיכולוג כדי שיקשיב לו. מתחילה כאן סוג של איזושהי תפילה ממעמקים. זוהי תפילת החיטה. הלאה. שיבולת צהורי, מה היא אומרת? תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. בדיוק.
טוב.
תהילים, יפה. שיבולת צהורי, זה מאכל, מאכל בהמה. מאכל בהמה, מאכל של אנשים עניים. והתפילה כאן, בשיבולת צהורים, זה תפילה שלנו, להיות מסוגלים לפנות אל השם יתברך כעניים. כעניים. לבוא בלי זכויות. לבוא פשוטים. לבוא לבקש מתנת חינם. מה מפריע בינינו לבין המעמד נפש הזה? כמובן מפריע הגאווה. אני צריך, אני יכול, יש לי זכויות, אני למדתי ולימדתי וקיימתי מצוות ועשיתי ועשיתי. האם אנחנו מסוגלים גם לבוא לקדוש ברוך הוא כעניים בפתח? להגיד, השם יתברך, אין עלי כלום, אני לא מעשים ולא מצוות. אני פונה אליך, אל אוצר הרחמים האינסופיים ומתפלל ומבקש משם. היו אנשים שעשו את זה. כולל כאלה שהיו להם לא מעט זכויות. לדוגמה, משה רבנו. משה רבנו שמי ימנה ומי יספור את זכויותיו ואת כל מה שהוא עשה למען עם ישראל. בכל אופן, כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ויתחנן, אומר שם רש"י, ויתחנן לשון חינם. משה רבנו מבקש מתנת חינם, את השם יתברך. אז היכולת הזאת היא לבוא ולבקש כעני. עכשיו גם אני מבקש, זה מין, אדם מוריד טיפה את, את הגאווה שלו, יודע גם להתפלל ולבקש גם על דברים שהם נראים כביכול לא על פי מדרגתו. אדם מגיע לקדוש ברוך הוא, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה ואני יודעים כמה אני עני. אז פעם, יש את התפילה של, אומרים לפני תפילת מוסף, נכון? הנני העני ממעש. עכשיו יש חזנים שככה, מתפללים עכשיו, מוסף, יום כיפור, הנני העני. זה לא עובד כאן, אני. אתה צריך להיות, לפעמים אתה אומר, אני, ואתה, סיפור פעם על הרבי מקוצק, שהחזן של הרבי מקוצק, נשרף לו הבית באמצע השנה. אז הוא בא לרב, אומר לו, למה, מה? אז אמר לו, זה בגלל שכשהיה מי באש, סלסלת יותר מדי. מי באש? תלהבת יותר מדי, זה מה שקרה. אז זה לא קל להיות במעמד נפש של אני. לבוא לבקש מתנת חינם. אני לא יכול, אני לא מסוגל, אין בי זכויות, אני באמת אני ממעש. ואתה אומר לצלך, אני לא אני ממעש, עשיתי מלא דברים. אבל לעומת מה שאני חייב לעשות, מה שהייתי, מה שהראוי שאני אעשה, אני ממעש, וככה לבוא אל השם יתברך, פשוט. פשוט. מתבטל. זה לא קל. אני זוכר שאחרי בשנה אחרי הגירוש מגוש קטיף, אז הגירוש היה בחודש אב, אז היה ראש השנה. בראש השנה של אותה שנה היינו תלויים, כלומר, פשוט גרנו אז, קהילת נצרים הייתה באריאל, לא ידענו איפה נהיה בעוד חודש, כי עוד לא, היה לנו הצעות מכל העולם פחות או יותר, היינו גם בפריז וגם ברומא, רק תבוא, אז לא ידענו איפה נהיה. החפצים לא היו איתנו, היו באיזה מחסן. גרנו באיזה קרוון עם ממש תיק, עם גדים קצת וזה, בלי רכוש, בלי מקום שיש לך, בלי כל הדברים שמאפיינים אדם נורמלי שיש לו מקום לשים את עצמו ואת הדברים שלו תחפצים, כלום, מין דבר, מין יצור פורח באוויר כזה. ואז מגיע ראש השנה, ופעם ראשונה שהרגשתי מה זה להיות אני, כלומר, אין לי כלום, הכל כזה בסימן שאלה. ואז אמרתי, זאת הזדמנות טובה להתפלל בראש השנה על עם ישראל. אנחנו כדלים וכירשים, אין לנו כרגע לא רכוש ולא בית ולא שום, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. אז דווקא מפנה את הנפש לאפשרות להתפלל תפילה של אני, שיכול גם להתפלל על אחרים. תפילה לעני זה מיומנות. היכולת לכפוף, לקוף כאגמון ראשו, ולבוא מבוטל אל השם יתברך, לא מכוח הזכויות, אלא כעני פושט יד, כמי שמבקש מתנת חינם, זה לא דבר קל. זה לא תנועת נפש פשוטה, אבל היא נלמדת מן השעורה. לתפילה כזאת יש כוח עצום. כי כשאדם מבקש מנת השם יתברך מתנת חינם, כשאדם מבקש בגלל הזכויות, אז בודקים. טוב, בוא נראה אם מגיע לך. מגיע לך או לא מגיע לך. אבל כשאדם מבקש מתנת חינם, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את העולם כולו מבצעי קינים עד קרני רעמים, אז גם אני בכלל, אף אני בכלל הדבר הזה. זוהי תפילת השעורים. גפן. גפן, מה הוא אומר? כל הבא משה. כאשר ימצא תירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו, כן נעשה למען עבדי לבלתי אשחית הכל. גפן, זאת התפילה על הפנימיות. אחד הפירות הכי, נקרא לזה, רגישים, הכי אולי פחות שימושיים, זה הענבים. ניסיתם פעם לשים לילד שלכם ענבים בסנדוויץ', ענבים בסקית של הסנדוויץ', של האוכל לארוחת 10? עד שהוא עלה להסעה, עד שדרכו עליו על התיק, בילקוט, עד שהוא הגיע לבית ספר וזרק את הילקוט על חבר שלו וישב עליו וזה, פתח את זה ב10 ויש שם איזה עיסת ענבים מרוחה על המחברות ועל הספרים ועל הכל. זה פרי, אתה יכול לאכול אותו במקום, אתה לא יכול לשלוח. צריך או לייבש אותו, או לצק... הוא מתקמק מהר מאוד. קצת דרכת עליו, קצת... הוא פרי מאוד מאוד עדין ורגיש. גם הגפן בעצמה היא מין עץ כזה שככה לא מחזיק את עצמו, צריך תומכות. גפן לבד היא מיד נופלת, צריך לשים לה בזנתים כדי להחזיק אותה. פרי שאתה אומר לעצמך, אין לי מה לצאת איתו למדבר, בסדר? אני צריך משהו... הוא לא... צריך משהו חזק, איזה משהו ככה שאני אוכל ללכת איתו. אז כלפי חוץ, הפרי הזה נראה נחמד, אבל לא משהו. לא, ענבים, נחמד, הרבה סוכר, אבל מאוד מאוד פגיע. אז בתוך הסל של הפירות שלי אני אומר, ענבים, אולי אחר כך, אולי בהמשך. פתאום, יש כאן איזו פנייה של התירוש שנמצא באשכול. מי זה התירוש? זה היין. רגע, מה אתה עושה? בתוך הגפן הפשוטה הזאת, בתוך הגפן הפגיעה הזאת, מסתתר כאן איזה פלא, איזה משקה, איזה נוזל, שכשתעביר אותו תהליך, הוא נהפך לנוזל מיוחד מאוד, פנימי מאוד, מתוק מאוד, שיכול גם לשמח. יש כאן איזה נקודה פנימית שצריך לחשוף ולגלות אותה. יש כאן קליפה, קליפת הענב, נקראת סג, שצריך לחצות אותה, להסתכל מעבר אליה, ולהבין שבתוך הענבים האלו מסתתרת נקודה פנימית שדורשת חשיפה. בעצם בתוך הענב מסתתר יין. בתוך הענב מסתתר סוד. יין בגימטריה סוד. יין בגימטריה 70 וזה סוד. אז בתוך הענבים יש איזה סוד פנימי. בתוך משהו חיצוני שנראה לפעמים לא משהו, לא מי יודע מה שווה, לא מי יודע מה חסון, לא מי יודע מה חזק. אם אנחנו נשכיל לתת מבט נוסף, מבט שני, מבט פנימי, נוכל הרבה פעמים לגלות את הסוד שקיים בזה. זה גם המילה גפן. גפן זה גימל פי גוף שמסתיר את הנון של הנשמה. צריך לעבור את הגימל פי כדי להגיע אל הנון, כדי להגיע לתוכן הפנימי. וזאת בעצם התפילה לפנימיות. כמה פעמים קורה שאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה, ואנחנו חווים רק את הצד החיצוני שלה, ולא חווים את הצד הפנימי. זה יכול להיות שיחה עם בן אדם שבא... ניסה להגיד לך איזה משהו רמז לך, ואתה לא היית פנוי, אמרת לו, כן, 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 שלום, שלום. ובעצם רק בדיעבד התברר שמישהו כאן ניסה לרמוז לך משהו, לפתוח איתך בשיחה, ולא היית מספיק פנוי אליו, לא היית מספיק... כמה פעמים אנחנו נמצאים בתוך איזושהי סיטואציה, אירוע, משהו כאן מתרחש, אבל אתה לא רואה, כי אתה עסוק רק בצדדים החיצוניים. כמה הכסות החיצונית מסתירה או יכולה להסתיר איתנו את הפנים, וכמה צריך תפילה שנזכה לראות את הפנים, שמגיעים לאיזה מקום, לאירוע, לסיטואציה, אז ממש צריך להתפלל על זה, הקדוש ברוך הוא תעזור, תפתח את עיניי, שנזכה לראות את ההתרחשות הפנימית שקורית כאן, את הצדדים הפנימיים שעתידים לצוף כאן ולעלות. ואז נפקחות העיניים ורואים דברים. רואים כל מיני דברים שלפני כן לא שמת עליהם לב. רואים דברים מבפנים, בעיקר כוונה בלב פנימה. וזה כמובן, זה כמובן גורם שמחה גדולה מאוד. יין ישמח לבב אנוש. למה יין ישמח לבב אנוש? שותים ונהיים מבסוטים. יין ישמח לבב אנוש כי כל פגישה עם עולם הסוד היא משמחת. כל פגישה עם משהו פנימי גורמת לשמחה. וואו, זה מה מסתתר כאן. לא ידעתי. איזה בן אדם עמוק ומקסים נמצא לפניי. זה משמח מאוד. אתמול ביקרתי חולים אצל איזה חבר, ממש מהתיכון, שהוא עכשיו חולה מאוד. ופתאום ככה, תוך כדי שיחה, וזה התברר שחבר אחר מהתיכון סועד אותו כבר שנה שלמה. וואו, איזה יופי, כאילו, שנה שלמה להיות עם מישהו וכך. אתה פתאום מגלה דברים על אנשים, וזה כל כך משמח. זה משהו פנימי שהולך ונחשף. יש המון המון דברים פנימיים שאנחנו צריכים להתפלל, לא לפספס אותם. זוהי תפילת מערכת היחסים בין היין לבין הגפן. אני מבטיח לכם שאף אחד מאיתנו לא היה נותן מבט שני על הענבים. הענבים זה פרי נחמד, אבל יש פירות הרבה יותר אטרקטיביים. במראה, בגודל, בזה. ופתאום, מגילה משגילה, אולי זה היה נוח, אולי עוד לפני כן, אדם הראשון גילו, מה אפשר להפיק מהענבים האלו? איזה פלא, איזה פנים, איזה סוד, טמון בתוך הענבים? אוצר גדול. תאנה מה היא אומרת, נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד. חידון למשתתפים. חידון בעברית, בסדר? ידידיה, אתה יודע את כל התשובות בטוח מראש. אז איך קוראים, נתחיל בדברים קלים, איך קוראים לקטיף של הענבים? בציר, חזק וברוך. ואיך קוראים לקטיף של הזיתים? מסיק. ושל התמרים? גדיד. ושל התאנים?
יורה.
איך?
יורה.
יורה?
אורה
באלף, אריית תאנים, שנאמר, תגיד פסוק, באתי לגני אחותי קלה, אריתי מורים בסמי, אכלתי יערים דשי. איך קוראים לדבש שמוצאים? רדיית הדבש, יפה. אבל, רדיה. לזיתים יש עוד שם, לזיתים יש גם, יש כל מיני, המכות שמכים את הזיתים עם המקל, לזה קוראים לנקוף. לנקוף בזית, ואז הזית נופל, ואז אתה מוסק את ה... מה, לא, לא, זה ממש... שאלתי איזה מסקן אחד, אחד שזה, זה... נוקף. אני, זה משנה במסכת, אני המנקף בראש הזית. זה משנה במסכת במציאה. אני המנקף בראש הזית, והוא מנקף, ובא מישהו אחר ולוקח לו את הזיתים. אז זה גזל לפני דרכי שלום. אבל לתאנים יש עוד שם לקטיף שלהם. איזה שם? מי יודע? קיץ. שמעתם על השם הזה? קיץ תאנים. לקוץ את התאנים. עכשיו, למה קוראים לזה קיץ ולא קטיף? בגלל שתאנה, יש לה תכונה מיוחדת. מה התכונה המיוחדת של התאנה? כל העצים, הפירות שלהם מבשילים בעונה אחת. פחות או יותר, לא...
התאנה כל השנה.
התאנה היא אקסקלוסיבית. כל תאנה יש לה את הזמן שלה. ולכן, הפסוק אומר, נוצר תאנה, תאנה מה היא אומרת? נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד. מי יוכל לאכול את פרי התאנה? מי שינצור אותה, ישמור אותה, ישים לב אליה ויקטוף אותה בזמן. אם תפספס, הלכה התאנה הזאת, היא מרכיבה ומטליה. וזה בעצם, הפסוק הזה זה התפילה על העיתוי. התפילה על העיתוי. דבר בעיתו מה טוב. מילה שאמרת למישהו במקום, בזמן, ברגע הנכון, היא יכולה ללוות אותו ולעזור מאוד מאוד. לעומת זאת מילה שאמרת לא בזמן ולא במקום, הוא יכולה לגרום הרבה מאוד צרות. הרבה דברים תלויים בעיתוי. לא לפספס את העיתוי, יש מה שקוראים שעת רצון, עת רצון. וצריך לנצל אותה. יש איזה לב שנפתח וצריך עכשיו, עכשיו זה הזמן להגיד. או יש איזה זמן שעדיף להימנע מדברים. צריך להתפלל על עצומת לב, על העיתוי. על העיתוי, על הזמנים. מתי נכון פה, מתי נכון פה. כל הדברים נכונים. השאלה רק, מתי עושים אותם. דוגמה לדבר, יש משמואל הנביא. שמואל הנביא רוצה להגיד לעם ישראל, אתם ביקשתם מלוכה, אבל לא בזמן. ביקשתם דבר טוב, אבל לא בעיתו. מלוכה זה דבר טוב, אבל ביקשתם את זה לא בזמן. אז מה הוא עושה? הוא מוריד להם גשם, לא בזמן. לא קציר חיטים היום, אקרא לאלוהים ויהיו קולות ומטר. אז הוא מוריד להם גשם בימי קציר חיטים. גשם זה טוב, חיטים זה טוב, אבל החיבור של גשם וקציר חיטים זה חיבור של עיתוי לא טוב. הגמרא במסכת תענית מדברת שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לברך את ישראל בגשמים, כמו שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא מברך אותנו השנה, שעד עכשיו שנה ברוכה ועוד תהיה עוד למעלה מזה ברוכה בגשמים, אז הוא מוריד את הגשמים גם בזמן נכון, בעיתוי נכון. מוריד אותם בלילה ולא ביום, כדי לא לפגוע בשוק העבודה, מוריד אותם בשבתות, כאנשים בבית. הכי ברכה. אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה זה, אז הוא מוריד את הגשמים בעיתוי לא טוב, או בזמן לא טוב, במקום לא טוב, זורק אותם כל מיני, על כל מיני כבישים, על כל מיני מגדלים, ולא בשדות ולא בכנרת, מוריד אותם. אז זה לא מספיק שיורד גשם. צריך גם את העיתוי שטוב, ואת הזמן ואת המקום. וגם אצלנו כבני אדם. היכולת לכוון אל השעה. לכוון אל השעה, לדעת להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, לדעת לצול את הסיטואציה, לדעת לשים לב לדברים, צריך להתפלל לדבר הזה. תאנה, מה היא אומרת? נוצר תאנה יוכל פריה, ושומר אדוניו יכובד. התפילה על הזמן. על הניצול של הזמן, על ההתאמה של הזמן, התאמה של סיטואציה לזמן, זוהי תפילת התאנה. רימון. רימון, מה הוא אומר? כפה לך הרימון רקתך מבעד לצמתך. מה אתם אומרים? על מה מתפלל הרימון? יש פה שתי מילים שרומזות על תפילת הרימון.
אפילו אם רקתך, אין בה שום דבר, מה
תולה מצוות? יפה, אתה הולך לזה, אז איזה מילה כאן בולטת? המילה? רק, רק כתך, מילה אחת, מילה שנייה? צמתך, מה זה צמתך? לשון? איך? צמא, לשון? צמאון? לא. צמא, כן, אבל צמא בשיער, מלשון מה זה?
גבוה.
איך? קליעה. צומת, גם צומת היא בעצם מלשון? צמצום. לוקחים שיער מפוזר, ומצמצמים אותו עד שהוא נהיה צמא. צומתים אותו אחד לשני. גם צומת זה מקום שבעצם כל הרחבים שהיו פזורים, מצטמצמים לצומת אחת. אז התפילה של הרימון היא על הרקנות ועל הצמצום. הזמנים שבהם אנחנו מרגישים רקנים ומצומצמים. יש ימים כאלה שבהם האדם אומר לעצמו, היום הזה רק שיגמר. רק שיגמר, איזה יום ריק, איזה יום מצומצם, איזה... כלום לא יצא לי, כלום, שום דבר לא יצא לי מהיום הזה. רק ריק, מתי כבר זה יעבור? והרימון מלמד אותנו שבאמת אין זמנים ריקים. אין זמנים ריקים. וגם בזמן הכי ריק, משהו מתרחש. אם טיפה נרחיב את זה, אנחנו בעצם נגלה שרוב הזמן אנחנו בעצם בזמנים ריקים. זמנים ריקים, נגיד, זה כמו זמנים של המתנה. בסדר? אוף, מתי כבר יגיע? אני כבר מחכה, כמה? אדם מחכה בתור. מחכה בתור, זה זמן מת, זה זמן ריק, זמן מצומצם. מתי כבר אני אכנס לרופא, זמן ריק, נכון? משהו קורה בזמן הריק הזה. תתפלל על זה. משהו קורה, אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, שכל הזמנים שבהם אנחנו ממתינים הם זמנים ריקים, 90% מהחיים שלנו ריקים. כי אנחנו ממתינים עד שנכנסים להיריון, ואחרי זה ממתינים עד הלידה, ואחרי זה ממתינים שהוא ידבר, ואחרי זה ממתינים שהיה לכיתה א', ואחרי זה ממתינים שזה, והירוסין, וחתונה, כל מה אתה ממתין. מתי כבר נגיע, ואיך שהגעת, אתה בעצם מתחיל להמתין לדבר הבא. אבל אם אנחנו מבינים שכל הזמנים שבהם אנחנו ממתינים, ההמתנה עד הנישואין בונה משהו, וההמתנה עד הלידה וההיריון גם היא בונה משהו, ואין לקצר אותה, ואין לצמצם אותה. וההמתנה, התקופה הריקה הזאת, שאתה מחכה בתור, גם היא בונה משהו. שבוע, מברכים כל בוקר, המכין מצעדי גבר, נכון? אז המכין מצעדי גבר, זה אדם צריך לכוון שהוא יכול לתכנן ללכת למקום אחד, והקדוש ברוך הוא ישלח אותו למקום אחר. אז השבוע הייתי מתוכנן ללכת לחתונה, קיוויתי שאני אצליח להגיע לחתונה, אבל איך שהגעתי הביתה ב8:30, אשתי אמרה לי, מקום חתונה, זה ללכת בית חולים, מה רע? ביתי פתחה פה את המצח, אני צריך לבית חולים. טוב, אז הולכים, חכים בתור, הולכים מספר. אז אתה כבר רוצה להיכנס, אבל משהו קורה בהמתנה המשותפת הזאת, בחיבוק, בדיבור, משהו קורה, זה זמן כזה מאוד מאוד מיוחד, בין הורים לילדים, גם כשאתה מחכה בתור, אם אתה לא עסוק ועצבני, מתי כבר מגיע, מתי זה, יכול להיות, אתה פתאום רואה משהו, אתה מסתכל גם על אנשים אחרים, רואה ילדים אחרים, רואה התנהגות של הורים, אתה יכול ללמוד מכל מיני דברים שקשורים אליך. התפילה על הרימון היא תפילה על הזמנים הריקים, הרבים כביכול, שממלאים לנו את היום, את השבוע, את החודש, תפילה על הזמנים האלו שנזכה לראות מה אנחנו כן לומדים בהם, איפה אנחנו כן צומחים מהם. גם בזמנים של צמצום, הרבה פעמים רטרואקטיבית אנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, התקופה שהכי צמחתי בה, זה דווקא התקופה ההיא, כשהיא קרדה, כשהייתה, הייתי אמרתי עצמי, זו תקופה רק שתעבור, רק שתחלוף. אנשים לפעמים מפטרים אותם במקום העבודה, אז פתאום הם נמצאים בתקופה ריקה. ריקה, מצומצמת, אין להם מה ללכת. והם מחכים, מתי כבר נמצא מקום עבודה, מתי. אבל כשהם מבינים שמשהו בתקופה הזאת, הם צריכים לעבור, הם צריכים לגדול ולהתפתח, אחרי זה שהם מוצאים עבודה בעזרת השם אחר כך, הם אומרים, דווקא התקופה שלא הייתה לי עבודה והייתי צריך להתמודד, מאוד מאוד הצמיחה אותי. גדלתי שם.
זה תקופה שבונה.
בדיוק. אמרת יפה. תקופה שבונה. וזה התפילה של הרימון. תפילה על הזמנים הללו, הזמנים הריקים, הזמנים המצומצמים. תאמר, מה הוא אומר? צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה.
זה העץ היחידי שבו פסולת.
אין בו פסולת. שנאמר, מהעלים מה עושים?
מהעלים?
עושים סכך.
עושים סכך.
ומהלולבים?
מהלולבים
ולולב. מהתמרים?
מהתמרים.
תמרים? כן, הכל עושים. אין בו פסולת כלל.
וגם העץ עצמו שמייצרים בסלים.
סלים, מייצרים, נכון, מהעץ עצמו. יפה מאוד. התפילה של התמר, זה התפילה על העתיד. תפילה על העתיד. צדיק התמר יפרח, העתיד, כארז בלבנון יסגה. ואני חושב שזה כלי מדהים, מה שהפרק הזה מלמד אותנו דרך תפילת התמר. זה נכון שאנחנו אומרים הרבה מאוד פעמים שהגנב הגדול של היום זה מחר. אדם צריך להיות בהווה, היום, היום זה היום הזה, י"ג שבט, יום מיוחד, תפשינה, אני צריך לחיות אותו, למטות אותו עד תום. ולא להגיד מחר, 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 כי מחר זה יום אחר. מחר זה עולם אחר אפילו. אבל מצד שני יש ערך להסתכל גם אסד האי למרחוק. ולהתפלל על העתיד ומשם לחזור חזרה להווה. במיוחד שההווה הוא מלא מלא בדברים קטנים. לדוגמה, בית. בית מלא ילדים, מלא דברים קטנים, רק נתרגם את זה למספרים, אז זה בית עם 6 ילדים, זה אומר שיש פה 12 זוגות רגליים. 12 זוגות רגליים כפול 10 אצבעות, זה 120 ציפורניים, צריך לגזור. זה המון, זה מצחיק לך, אבל זה 120, זה רק ברגליים, יש גם ידיים. אז זה נהיה 240. נכון, החשבון נכון עשיתי? זה המון דברים קטנים, ו... לך תמצא עכשיו זוגות גרביים לכל הרגליים האלו, כל בוקר צריך להתאים וזה, אני כבר התייאשתי עם זה לגמרי, אני זה עשה מדביק וזה עשה.
להם יש חידוש לגבי הציפורניים, ועושים אותם
בדאגה.
לא בדאגה.
בית דלת א' ג' א', זה הסדר, כן, נו.
המכשיר הזה בלייזר.
בלייזר, טוב. אז אנחנו אנשים פשוטים, ידידיה. אז המון המון דברים קטנים וכלים וטיטולים, כל מה שקשור לגידול, בית וילדים, ולפעמים אתה אומר, מה, אני כבר לא רואה מרוב כל הבלגן. כמה טוב לעצור רגע ולחשוב טיפה על העתיד, הרחוק. תסתכל על הילד הקטן שכזה ולדמיין אותו בן 20. בחור ישיבה, אולי הוא בצבא, אולי הוא זה, פשוט. פתאום אתה חוזר. אני מגדל כאן בבית, בן אדם, בן 20, מסתכל על הילדה, מדמיין את הכלה, מדמיין את האימא, אולי אפילו סבתא, הולך לעתיד הרחוק, וחוזר חזרה אל ההווה. כל כך הרבה כוח מקבלים מהציור העתידי הזה. הרי הם לא יישארו כל הזמן, כל החיים, צריך לגזור להם את הציפורניים, הם יגדלו, נכון? אז דווקא קבלת התמונה מהעתיד הזה, שהוא עתיד צודק, הוא עתיד מוצדק, הוא עתיד של צדיקים, נותנת כוח גדול מאוד לחזור חזרה אל ההווה. זוהי התפילה על העתיד, אנחנו עושים את זה המון. אנחנו עושים את זה המון לא בהקשרים של בית, אנחנו עושים את זה המון בהקשרים של גאולה. נכון? אנחנו מזכירים המון המון בתפילה, צמח דוד עבדך מירת עצמיה, חביל ירושלים וחבר החיים תשוב, וכל המדמיינים, מדברים על ירושלים ובית המקדש, זה קצת רחוק מאיתנו, זה ודאי היה יותר רחוק בשנות הגלות, אז מה? אני מדבר על שם, ומקבל כוח להתמודד כאן, כי אני יודע שההווה שלי, שכרגע נראה אולי קטן, מצומצם, אני צריך להיאבק בו, אבל הוא ניזון מעתיד גדול מאוד. תפילת התמר היא התפילה על העתיד. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יזקיע. הממד של התמר בנפש, זה יכולת לעלות. העלה בתמר. כן? דרך אגב, העלה בתמר, זה רמז שאמרנו כאן ב... מה? בראשנה רבה. העלה בתמר, העלה זה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. כולם העלה בתמר, סביב הלולב. יש כוח ללולב, לתמר, לקנוס סביבו הרבה מאוד כוחות. הכל פנים, העלה בתמר, לשון עלייה, לשון ציפייה, לשון סופיה אל העתיד, שמשם אני גוזר ומקבל חזרה כוח אל ההווה. וזה חשוב מאוד, ככה מדי פעם לדמיין מה יהיה בעתיד, איך זה יהיה. גם בענייני גאולת ישראל, מדי פעם לעצום את העיניים, ולדמיין איך זה יהיה כשזה יהיה, כשבעזרת השם יהיה משיח צדקנו, ובית המקדש יהיה בראש כל הרים, ואנחנו נארגן פה אוטובוסים לכל הגויים שרוצה להישאר ולקבע עליו את הדינים של ישראל, מוזמן, ומי שלא, יש לו כאן 22 מדינות מסביב, כל היהודים יעלו לארץ, כדאי לעצום את העיניים ולדמיין איך זה ייראה, הדברים האלו שכתובים בספרי הנביאים, שצרור לא ייפול ארצה, ואחרי זה פוקחים את העיניים, מקבלים, המון המון כוח, בעזרת השם, אנחנו הולכים לקראת עתיד מאוד מאוד גדול, זה נותן לי כוח להתמודד בהווה עם כל הבעיות וכל המצוקות וכל המשברים וכו' וכו'. מי שיש לו עתיד, מי שמסוגל להסתכל עשה דעי למרחוק, ולפועלי הנוכחי יתן צדק, גם כן צדיק התמר יפרח, היכולת להסתכל קדימה ורחוק, זוהי תפילת התמר. אז ראינו בעצם ששבעת, ששת המינים שמוזכרים כאן, בעצם רומזים לתפילות, בפרק שירה, לתפילות שונות, במצבים נפשיים, מעמדי נפש שונים אצל האדם. ארץ ישראל היא ארץ התפילה, ותפילת חברת השפע, תפילה להעניק יעטוף, תפילה במצב של עוני, תפילה על הצדדים הפנימיים, תפילה על העיתוי, תפילה על זמנים רקניים, ותפילה על העתיד. כל הדברים האלו, בעזרת השם, שנחזיק ונוחז את שבעת המינים, אז נכוון גם על הדברים האלו. כן, כבוד.
אני חושב למה שנדמה לי, אמר, עם שאין לו עבר, לא יהיה לו עתיד.
כן. אנחנו עכשיו אמרנו גם שעם שאין לו עתיד, אין לו...
כן, אבל הפוך.
כן.
נכון. אמר לזה מישהו שראה.
נכון.
הסתכל על המנה הפוך, אולי לא קרוב כך המנה.
נכון, נכון. איפה הוא גדל, יגאל אלון? הוא גדל בקיבוץ גן אוסר. זה פירות גן אוסר. נכון.
מה יש? אין יר, מה יש?
נכון. קיבוץ גן אוסר. למה הזית לא מופיע? טוב, זה נושא לשיעור אחר. זה שיעור בפני עצמו. הזית זו בחינה אחרת. זה, הפרי הוא מאוד מאוד מריר, וההפקה שהם מפיקים ממנו היא מאוד מאוד מיוחדת, הוא כנראה מבטא מדרגה אחרת. נדבר על זה בהזדמנות. עסקו וימצאו. שלום, שלום.